שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ס"ז במסכת זבחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בסוף ס"ו עמוד ב' ונלמד עד המשנה בס"ח עמוד א'. היום, בזכות כמה משנות קצת מסובכות במסכת קנים, השיעור יהיה ארוך יותר מהרגיל. כמו כן, לצערי, לא הספקנו לערוך את השיעור, נעשה את זה בעזרת השם ביום ראשון בבוקר, בינתיים השיעור לוקח 20 דקות. הנושא היום הוא המשך ישיר לנושא של אתמול, דיברנו בימים האחרונים על חטאת העוף ועל עולת העוף. אתמול ראינו במשנה שאם הוא עשה שינוי בדרך העבודה שלהם אז הקורבן פסול, והסברנו בגמרא שהמשנה התכוונה לשני סוגים של שינויים, שני השינויים הם בדם, לא במליקה. שינוי אחד זה בדרך הוצאת הדם, כלומר שבחטאת במקום להזות הוא רק מיצה, ובעולה להפך במקום לעשות מיצוי הוא רק איזה. שינוי שני זה במיקום שבו הוא עשה את זה, בחטאת במקום לעשות למטה הוא עשה למעלה, ובעולה במקום למעלה הוא עשה למטה. אמרנו ששני השינויים האלו פוסלים לפי כולם, בגמרא הצענו עוד שינויים במליקה, אבל בזה אמרנו שכיוון שזה לא לפי כולם, לא סביר של זה המשנה דיברה. זה היה אתמול, היום המשנה מדברת על אותם פסולים ואומרת מה הדין שלהם לגבי מעילה. נקדים כמה מילים כלליות לגבי מעילה בקורבנות ואז נראה את המשנה עצמה. כתוב בויקרא ה' נפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה מקודשי השם וכולי, אז אנחנו לומדים שמעילה זה דווקא בקודשי השם, וזה גורם להבדל בין קורבנות שהם קודשי קודשים לבין קורבנות שהם קודשים קלים. בקורבנות שהם קודשים קלים כמו קורבן שלמים, לפני השחיטה הם עוד לא מוגדרים כקודשי השם, ולכן בשלב הזה עדיין אין בהם דין של מעילה. רק אחרי השחיטה, אז החלקים שעולים על המזבח יש בהם מעילה, כלומר האימורים והדם, הבשר כמובן שאין בו מעילה כי הוא נאכל לכל אדם. זה בקודשים קלים. לעומת זאת, בקודשי קודשים כמו קורבן עולה, אז כבר לפני השחיטה יש בו דין של מעילה, כי הוא כבר מוגדר כקודשי השם. אחרי השחיטה, כאן זה תלוי באיזה קורבן. בקורבן עולה שכולו עולה על המזבח ואין שום דבר שאנשים יכולים לאכול, אז כמובן שיש בו דין של מעילה. אבל בקורבן חטאת ואשם שהבשר הולך לכהנים, אז יש דין של מעילה באימורים שהם הולכים למזבח, אבל בבשר אין מעילה, כי זה מותר לאנשים, אפילו שזה רק מותר לכהנים ולא לכל אדם. זה המצב אם הכל היה בסדר עם הקורבן, אבל מה קורה אם בשחיטה או בזריקת אדם היה איזשהו פסול, ועכשיו כבר אי אפשר להקריב את הקורבן על המזבח, ובחטאת כבר אי אפשר לאכול את הבשר, אז בקורבן עולה הפסול לא משנה את הדין, היה בזה מעילה ועדיין נשאר בזה מעילה, אפילו שכבר אי אפשר להקריב על המזבח. לעומת זאת בחטאת, הפסול הזה גורם לחומרה בבשר של החטאת. למה? כי אמרנו מקודם שבבשר אין מעילה, כי הכהנים אוכלים אותו. אבל אם הקורבן נפסל כבר מהשחיטה, ולא היה רגע אחד שבו הכהנים יכלו לאכול את הבשר, אז ממילא, כיוון שזה מעולם לא הותר לאנשים, אז נשאר בזה דין מעילה. עד כאן ההקדמה הכללית לגבי מעילה בקורבנות. נשים לב שדיברנו עכשיו על קורבנות שמבהמה וצון, לא מעופות. ורק נחזור עוד פעם על שתי הנקודות החשובות. א', זה שגם קורבן שנפסל עדיין יש בו דין של מעילה. ב', בקורבן חטאת זה אפילו גורם לחומרה שעכשיו יש מעילה לא רק באימורים אלא גם בבשר. עכשיו מתוך זה ניגש למשנה שלנו שהיא מדברת על מעילה בקורבנות העוף שנפסלו. איך הם נפסלו? בגלל השינויים שאמרנו מהמשנה הקודמת, כלומר שבמקום למצות היזו או שלהפך, או במקום למעלה למטה או שלהפך. ומה הדין? בדיוק כמו בקורבנות של בהמה וצון, כלומר שלמרות שהם נפסלו, עדיין יש בהם דין של מעילה. עד כאן החלק הראשון של המשנה, ובינתיים הכל ברור, קורבן שנפסל עדיין יש בו דין של מעילה. אבל עכשיו מגיע החלק הבא של המשנה, שאגב הזכרנו אותו גם אתמול, וכאן רבי יהושע יפתיע אותנו. אומר רבי יהושע שיש יוצא דופן, הכלל שעכשיו אמרנו שאם קורבן נפסל עדיין יש בו דין של מעילה. היוצא דופן הוא בעולת העוף שעשו אותו לגמרי כמו חטאת העוף, כלומר גם עשו אותו למטה, גם לא הבדילו בסימנים, גם זרקו את הדם, גם היזו את הדם ולא מיצו את הדם, גם היזו את הדם ולא מיצו את הדם ועשו את זה למטה, ואת כל זה כיוונו לשם חטאת ולא לשם עולה. במקרה הזה שעשו לעולה את כל מה שאפשר לעשות בשביל שתהיה כמו חטאת, אז זה מוריד לה את הדין מעילה. זה החידוש המפתיע של רבי יהושע, ורבי אליעזר חולק ואומר שעדיין יהיה דין מעילה, והנושא שלנו היום זה להבין את הסברה של רבי יהושע למה כשעשו עולת עוף כמו חטאת עוף ולשם חטאת עוף אז כבר אין דין של מעילה. אז זה הנושא של כל הדף, ואנחנו נראה שיש כאן שני שלבים בגמרא בהבנת רבי יהושע. בהתחלה, כלומר גם במשנה וגם בברייתא, רבי אליעזר מבין את רבי יהושע בדרך אחת, והוא מנסה להתווכח איתו על זה. אחר כך אומר רב עדא בר רבא בערך בשליש התחתון של עמוד א', שרבי אליעזר הבין את רבי יהושע בדרך אחרת, ואותה הוא דווקא קיבל. מה שתי ההבנות? הבנה הראשונה, כלומר של המשנה והברייתא, זה שלפי רבי יהושע, עצם זה ששינית בכוונה ובמעשים מהעולה לחטאת, השינוי הזה זה מה שמוריד את המעילה. עכשיו, כמובן שנצטרך להבין למה זה לא ככה בשאר הקורבנות. מה מיוחד דווקא כאן, בעולת העוף ששינה לחטאת העוף, נבין את זה עוד מעט. ההבנה השנייה היא זה שזה לא שזה עדיין קורבן עולה רק שאין בו דין מעילה, אלא שהשינוי הזה שהוא גם כיוון וגם עשה כמו חטאת, פשוט הפך את העולה לחטאת. ממילא, עכשיו שזה כביכול חטאת, והוא עושה את זה איך שעושים חטאת ולשם חטאת, אז זה כמו כל קורבן חטאת שנעשה בקשרות, שאז אין בבשר שלו דין מעילה. אלה שתי הבנות. עוד פעם, הבנה ראשונה זה שזה נשאר עולה, רק השינוי הוריד לו את הדין מעילה. הבנה שנייה זה שזה לא נשאר עולה, אלא זה כביכול הפך לחטאת, ובחטאת אין מעילה בבשר. אלה שתי הבנות באופן כללי. מה שלא כל כך ברור זה למה רבי יהושע לא אמר לרבי אליעזר, אני לא מבין כמו שאתה חושב שאני מבין, אלא אני מבין אחרת, כמו שאומר רב עדא ברבא אחר כך. אז זה קצת לא ברור, ונכתוב על זה הערה באתר. בכל אופן, עכשיו ניכנס לשתי הבנות אחת אחת. אז הבנה הראשונה בדעת רבי יהושע כאמור, זה שעצם זה שהוא עשה את העולה כמו שעושים חטאת, זה גורם לזה שלא יהיה בזה מעילה. על זה שואל אותו רבי אליעזר שתי שאלות במשנה, ועוד שאלה בברייתא שגם בה יש כמה שלבים, כשהמשותף לכל השאלות זה למה בקורבנות עוף זה שונה מקורבנות רגילים. הרי כמו שאמרנו בהקדמה, בקורבן רגיל אם עשית אותו בצורה פסולה זה לא מוריד לו את הדין מעילה, למה כאן אם עשו עולה כמו חטאת פתאום זה כן מוריד את הדין מעילה? מה ההבדל בין זה לשאר הקורבנות? זאת התמיהה הכללית של רבי אליעזר על רבי יהושע לפי ההבנה הראשונה, וכאמור רבי יהושע לא מנסה לדחות את ההבנה הראשונה, אלא הוא מסכים לעצם ההבנה. הוא רק עונה לרבי אליעזר למה באמת המקרה הזה של עופות הוא מקרה מיוחד, ודווקא כאן אם עשו שינוי מעולה לחטאת זה מוריד את המעילה. אז זה באופן כללי הדיון בהבנה הראשונה. עכשיו נראה את השאלות אחת אחת, וכך נמקד יותר ונבין למה באמת דווקא כאן אומרים שהמעילה הולכת. אז השאלה הראשונה של רבי אליעזר במשנה זה למה אתה לא אומר אותו דבר גם במקרה הפוך, כלומר כשעשו חטאת עוף כמו שעושים עולת עוף ולשם עולת עוף. למה שם עדיין יש מעילה, ורק במקרה שהוא שינה מעולת עוף לחטאת עוף, אז אתה אומר שאין מעילה? עכשיו השאלה הזאת היא קשה בשתי רמות. רמה אחת זה קודם כל מה ההבדל, למה כאן אתה אומר שאין מעילה ושם אתה אומר שיש מעילה? ורמה נוספת זה שלכאורה יש כאן גם קל וחומר. הרי אם בחטאת עוף שבאופן כללי יש לו פחות מעילה, כי הרי אם הכל נעשה בסדר אז בעוף עצמו אין מעילה כי הוא מותר באכילה לכהנים, בכל זאת אם עשו בו שינוי ופסלו אותו יש לו דין מעילה, אז כל שכן ששם גם אם שינו עדיין יהיה מעילה. זאת השאלה הראשונה של רבי אליעזר, כשבעצם השאלה היא מה ההבדל בין חטאת לעולה לבין עולה לחטאת. עונה לו רבי יהושע, אני לא טוען שכל שינוי שפוסל יגרום לזה שלא יהיה מעילה. אלא זה דווקא כשהוא שינה לקורבן כזה שבו אין דין של מעילה, ולכן כשהוא שינה לחטאת, כיוון שבחטאת שנעשתה בסדר אין דין של מעילה בעוף, ממילא לדעתי עולה שנעשתה כמו חטאת ולשם חטאת אין בדין של מעילה. אז זאת הייתה השאלה הראשונה, ועל ידה הבנו קצת יותר את רבי יהושע, שזה דווקא כשהוא שינה לדבר שאין בו מעילה. עכשיו מתוך זה נגיע לשאלה השנייה, שהיא בעצם חוזרת על עצמה גם במשנה וגם בברייתא, וזה שאומר לו רבי אליעזר, בסדר, אבל תאמר אותו דבר גם בקורבנות של בהמה וצון, למה דווקא בעוף? והרי בבהמה וצון, אם הוא עשה קודשי קודשים כמו שעושים שלמים ולשם שלמים, אז אפילו שבבשר של קורבן שלמים באופן כללי אין מעילה, בכל זאת כשהוא עושה קודשי קודשים כמו ולשם שלמים, עדיין יש בהם דין של מעילה. אז למה בעולת העוף שהוא עשה כמו ולשם חטאת, אתה אומר שאין מעילה? זאת השאלה השנייה של רבי אליעזר. עכשיו כאן התשובה של רבי יהושע שונה בין המשנה לבין הברייתא. במשנה התשובה של רבי יהושע ממשיכה את התשובה שהוא ענה לשאלה הראשונה ומבהירה אותה קצת יותר. בברייתא התשובה של רבי יהושע מוסיפה קריטריון נוסף שרק איתו נאמר שאין דין של מעילה. אז התשובה שלו במשנה היא זה שבשביל שלא יהיה מעילה הוא צריך לעשות את זה כמו קורבן שאין בו בכלל דין של מעילה. והרי בשלמים כשרים, נכון שבבשר אין מעילה, אבל באימורים יש מעילה, אותו דבר גם בחטאת רגילה. רק בחטאת העוף יש מצב מיוחד שבו אין מעילה בכלל, כי הרי בחטאת העוף אין אימורים, הכל נאכל לכהנים. אז אומר רבי יהושע שרק כשהוא שינה לקורבן כזה שבו בכלל אין מעילה, זה מצליח להעלים את המעילה מהקורבן המקורי. זאת התשובה של רבי יהושע במשנה. בברייתא כאמור נותן תשובה אחרת שמוסיפה לנו עוד קריטריון. אומר רבי יהושע, הרי אמרתי במשנה שבשביל שהמעילה תיעלם, זה לא מספיק שהוא עושה את זה לשם קורבן אחר שאין בו מעילה, אלא גם צריך לעשות שינוי מעשה, כלומר לעשות את המעשים כמו הקורבן האחר שבו אין מעילה. עכשיו, שינוי מעשה זה אפשרי רק בעופות ולא בצון ובקר. למה? כי בצון ובקר אין הבדל במעשים של השחיטה בקורבנות השונים. את כולם שוחטים אותו דבר, מקבלים אותו דבר, מוליכים, זורקים אותו דבר. ההבדל היחיד שאתה יכול לחשוב עליו, ואת זה מציעה הגמרא, זה הבדל במיקום, כלומר קודשי קודשים שוחטים בצפון וקודשים קלים בדרום. אבל אומר רבי יהושע שזה לא נחשב מספיק שינוי מעשה שיעלים את המעילה. רק בעוף, ששם יש הבדל במעשים עצמם, כלומר בחטאת עוף מולקים רק סימן אחד, בעולת עוף שני סימנים, כאן כיוון שהוא גם שינה במעשה וגם בכוונה, ואת כל זה הוא עשה כמו קורבן שאין בו מעילה, רק זה מצליח להעלים מעולת העוף את הדין של מעילה. זאת התשובה של רבי יהושע בברייתא. אז אלה שלושת התשובות שענה רבי יהושע על השאלות של רבי אליעזר, ומתוך התשובות יוצא שדייקנו יותר בהבנה של רבי יהושע, שבשביל שהמעילה תיעלם, מהמשנה יוצא שזה דווקא כשהוא משנה את הקורבן לקורבן כזה שאף פעם אין בו הימורים, גם לא. מהמשנה יוצא שזה דווקא כשהוא משנה את הקורבן לקורבן כזה שאף פעם אין בו מעילה, גם לא בהימורים. מהברייתא יוצא שזה לא מספיק לשנות כוונה וגם לא מספיק לשנות מקום, אלא צריך ממש שינוי גם במעשה הקורבן. עד כאן ההבנה הראשונה בדעת רבי יהושע, ועכשיו בערך באמצע עמוד א' אומר רבא, שלכאורה רבי אליעזר לא היה צריך להיכנע, והוא יכל לטעון לרבי יהושע שגם בקורבנות רגילים יש מושג של שינוי מעשה. איך יש שינוי מעשה? אם הוא מכוון לא רק לשם קורבן אחר, אלא גם לשם בעלים אחרים, אז רבא מגדיר את שינוי הבעלים כשינוי מעשה. עכשיו אומר רבא שמזה שרבי אליעזר לא המשיך את הדיון, אלא שתק, כנראה שהוא קיבל את דעת רבי יהושע והבין שבאמת הסברה של רבי יהושע היא אחרת לגמרי. ולפי אותה סברה אחרת, כל הדיון הזה לא רלוונטי, וזה מעביר אותנו עכשיו לחלק השני של השיעור שבו נראה את הסברה השנייה של רבי יהושע. אז מה הסברה השנייה של רבי יהושע שכשהוא שינה מעולת העוף לחטאת העוף פתאום אין דין של מעילה? אומר עבד הברבא, זה לא שזה נשאר קורבן עולה רק שאין בו דין של מעילה, אלא זה כביכול ממש הופך לקורבן חטאת, וכיוון שזה נעשה לשם חטאת עם העבודות של חטאת, אז זה חטאת כשרה, וממילא אין בזה מעילה כמו כל חטאת שאין בעוף מעילה. זה הסבר השני לדעת רבי יהושע. עכשיו בסוגריים נעיר שאמרנו שזה כביכול הופך לחטאת, כי עוד מעט נראה שזה לא ממש הופך לחטאת. בכל אופן זאת הסברה השנייה, ועל זה נראה עכשיו שני דיונים, וזה ייקח אותנו עד המשנה הבאה. הדיון הראשון זה קצת דומה לשאלה הראשונה ששאל רבי אליעזר במשנה, זה למה אתה לא אומר אותו דבר גם במקרה הפוך. כלומר, בחטאת העוף שעשו אותה כמו ולשם עולת העוף, שגם שם נאמר שזה פשוט עולת העוף כשרה, ואז ממילא זה יהיה כשר לגמרי ולא יהיה בזה מעילה. על זה עונה הגמרא שתי תשובות, ובהמשך נוסיף לזה גם תשובה שלישית, ויש הבדל גדול בין כל שלושת התשובות. נעבור עליהם קודם מהר ואז נראה אותם אחת אחת. התשובה הראשונה אומרת, אתה צודק, באמת אפשר לומר את זה גם במקרה הפוך, ולזה רבי יהושע התכוון, גם במקרה שהוא עשה חטאת כמו שעושים עולה ולשם עולה. זאת התשובה הראשונה. התשובה השנייה אומרת שזה לא נכון, אלא יש הבדל משמעותי בין המקרים, וזה לא שייך במקרה הפוך. התשובה השלישית אומרת שבמקרה הפוך זה לא משנה, כלומר זה לא משנה אם תקרא לזה חטאת או עולה, ממילא הדין היא אותו דבר, עוד מעט נסביר למה. אז זה באופן כללי, עכשיו נראה את התשובות אחת אחת. אז עוד פעם, התשובה הראשונה אומרת, נכון, באמת אפשר לומר את זה גם במקרה הפוך, כלומר כשהוא עשה חטאת כמו שעושים עולה, גם שם, לפי רבי יהושע, אז יהפוך לעולת העוף, היא תהיה עולת העוף, כשרה לגמרי, זאת התשובה הראשונה. התשובה השנייה היא של רבשי, והוא אומר שזה לא שייך במקרה הפוך. למה? כי מתי אני אומר שאם עשיתי קורבן אחד, כמו שעושים קורבן אחר, אז זה הופך לאותו קורבן אחר? רק במקרה שבו עוד לא עשיתי שום דבר ששייך לקורבן הראשון. אבל אם עשיתי איזושהי פעולה שהיא מתאימה גם לקורבן הראשון, אז זה כבר התחיל כמו הקורבן הראשון, ועכשיו כל שינוי שאני אעשה לא יהפוך אותו לקורבן אחר, אלא פשוט יפסול אותו. ולכן, אם הוא עושה עולת העוף, כמו שעושים חטאת העוף ולשם חטאת העוף, אז ברגע שבמליקה הוא חתך סימן אחד, מבחינת חטאת העוף זה כל מה שצריך, הוא בעצם עשה מליקה של חטאת העוף, ומבחינת עולת העוף, שזה הייעוד המקורי שלו, הוא בעצם עוד לא עשה כלום, כי הרי בשבילו צריך שני סימנים, וסימן אחד זה כלום. ממילא, כיוון שכבר בפעולה הראשונה שלו זה היה רק לחטאת העוף, ולא לעולת העוף, אז זה הופך לחטאת העוף. אבל במקרה הפוך, שהוא עשה חטאת עוף כמו שעושים עולת עוף, אז ברגע שהוא חתך סימן אחד, אז בעצם כבר הוא עשה את המליקה של חטאת. אז כיוון שהוא כבר התחיל כחטאת, אחרי זה הוא יוסיף עוד סימן וינסה להפוך את זה לעולה, זה כבר לא יעזור לו, אלא זה סתם יפסול אותה קורבן. זה ההסבר של רבשי, למה הסברה של רבי יהושע לא שייכת בכיוון ההפוך. אז אלה שני הסברים שהגמרא מביאה למה זה לא שייך במקרה הפוך. זה הביא אותנו לארבע שורות מתחתית עמוד א', ועכשיו אמרנו שנביא הסבר נוסף, אבל ההסבר הנוסף הזה מצריך אותנו קודם ללמוד את כל הסוגיה עד המשנה הבאה, אז בסוף הסוגיה הזאת נחזור עוד פעם לשאלה שלנו עכשיו, ונביא הסבר נוסף, למה רבי יהושע לא אומר את זה גם במקרה הפוך של חטאת שהוא עשה כמו עולה. אז בינתיים סיימנו את הדיון הראשון על ההבנה השנייה של רבי יהושע, שהעולה פשוט הופכת להיות חטאת ולכן אין בה מעילה. עכשיו ארבע שורות מתחתית עמוד א', אנחנו עוברים לדיון השני על זה, וזה ייקח אותנו עד המשנה הבאה. הדיון השני זה שתי קושיות על דעת רבי יהושע לפי ההבנה השנייה שהעולה הופכת לחטאת. אנחנו נקשה על זה משתי משניות במסכת קינים שמדברת על קורבנות עוף, ששם לכאורה יוצא שהעולה לא הופכת לחטאת. נקדים שמסכת קינים עוסקת בקינים שהתערבבו זה בזה, כן הכוונה היא לשני גוזלים, שתי עולות או חטאת ועוף, וכיוון שדרך ההקרבה של חטאת העוף ועולת העוף שונה, אז יש ספק מה עושים כשהתערבבו זה בזה, כשהעיקרון המנחה הוא שתמיד הולכים לחומרה, כלומר תמיד נוסיף את כל הקורבנות שצריך בשביל לצאת מהספק. אז גם שתי המשניות שנראה עכשיו מדברות על ספקות בקינים, וכאמור אנחנו נוכיח מהם שעולה שעשו אותה למטה לא הופכת לחטאת. אז הקושייה הראשונה היא מפרק ג' משנה ג', והמשנה שם מדברת על שתי נשים שילדו. עכשיו, אישה שיולדת צריכה להביא שתי קורבנות, כבש לעולה ואז בן יונה או תור לחטאת, אבל אישה שאין לה כסף יכולה להביא את שתי מעופות, כלומר או שני תורים או שני בני יונה, זה מוגדר כן כאמור, ואחד לעולה ואחד לחטאת. אז היו שתי חברות עניות ששתיהם ילדו בערך באותו זמן, אז הם הלכו לקנות ביחד, כן? כנראה שהם שיתפו ממש את הכסף ואז קנו, והם הביאו את שתי הכינים אל הכהן, ולאחת מהם עשו רק את העולה ולשנייה רק את החטאת, אבל אז קרה איזשהו בלבול והעופות שנשארו, כלומר החטאת של אחת והעולה של האחרת, התערבבו זה בזה. עכשיו, במצב כזה של בלבול, כיוון שאנחנו לא יודעים מה זה מה, אז לא יודעים מה לעשות למעלה ומה למטה, אז מספק הם צריכים להביא חדש. אבל הכהן לא ידע את זה, והוא בכל זאת הקריב, אז עכשיו זה תלוי מה הוא עשה. אם הוא הקריב את שתיהם למעלה, זאת שהייתה לה עולה יצאה ידי חובה, וזאת עם החטאת צריכה להביא עוד פעם. אם הוא הקריב את שתיהם למטה, זאת עם החטאת יצאה ידי חובה. אם הוא הקריב אחת למעלה ואחת למעלה, כיוון שזה ספק ואנחנו לא יודעים שהוא באמת הקריב את העולה למעלה ואת החטאת למטה, אז שתיהם פסולות והן צריכות להביא חדשות. זה מה שכתוב במשנה. עכשיו על זה שואלת הגמרא, למה לגבי המקרה האחרון שהוא עשה אחת למעלה ואחת למטה, אתה לא אומר שזאת של החטאת יצאה ידי חובה ממה נפשך? למה? כי אם החטאת הייתה למטה אז היא יצאה ידי חובה, ואם העולה הייתה למטה אז הרי לפי רבי יהושע, העולה שנעשתה למטה הופכת לחטאת. אלא מה? כנראה שלא אומרים שהיא הופכת לחטאת. עד כאן הקושייה הראשונה על רבי יהושע. עונה הגמרא שמשם אין ראיה, כי יכול להיות שאותה עולה שנעשתה למטה היא בכלל לא של האישה שצריכה את החטאת, אלא של האישה השנייה. אז ממילא במקרה כזה אנחנו לא אומרים שקורבן עולה של אישה אחת יהפוך לקורבן חטאת של אישה אחרת. עכשיו נעיר בסוגריים שרשי מסביר שמדובר כאן שקנו את זה ביחד, לכן כן הייתה הווה מינה שזה כן יכול להועיל גם לאישה השנייה, אבל התשובה היא שאפילו שהם קנו ביחד, כיוון שסוף סוף כשהם הביאו לכהן, כל אחת הביאה את הקורבן, כיוון שסוף סוף כשהם הביאו את זה לכהן היה ברור מה שייך לכל אישה, אז עולה של אחת לא יכולה להפוך לחטאת של אחרת. עד כאן הקושייה הראשונה והתחייה. הקושייה השנייה מאוד דומה לקושייה הקודמת, ומהמשנה שאחר כך, כלומר פרק ג' משנה ד' שם בכינים. ההבדל בין שתי הקושיות זה שכאן לא נוכל לתרץ כמו שתרצנו עכשיו שזה שייך לאישה אחרת, כי כאן מדובר שלא פרשו איזה אוף שייך לכל אישה. מה מדובר כאן? מדובר על שתי נשים, נקרא להם רחל ולאה. רחל הייתה צריכה להביא עולה עולה וחטאת, ולאה הייתה צריכה להביא חטאת חטאת ועולה. כך שסך הכל יש לנו כאן שישה עופות, מתוכם שלוש עולות ושלוש חטאות, והם הביאו את זה בשלושה זוגות, כלומר בשלושה קינים, כשבכל קן יש עולה וחטאת, ובכל קן הם פחות ופחות פרשו במה מדובר. כלומר בקן הראשון הם פרשו לגמרי, הם אמרו איזה עוף עולה ואיזה עוף חטאת, והם אמרו שהעולה של רחל והחטאת של לאה. בקן השנייה הם אמרו מה עולה ומה חטאת, אבל הם לא אמרו של מי העולה ושל מי החטאת, אלא זה סוג של תנאי שמי שצריך זה יהיה שלו. בקן השלישית הם לא אמרו לא את זה ולא את זה, כלומר הם גם לא אמרו מה עולה ומה החטאת, והם גם לא אמרו איזה עוף שייך לאיזה אישה. אז שוב יש לנו כן מפורשת לגמרי, כן מפורשת למה אבל לא למי, וכן שלישית שהיא סתומה לגמרי. עכשיו המקרה הוא שהכינים לא התערבבו זה בזה, אבל בתוך כל כן וכן הכהן לא ידע אם הוא אמור לעשות למעלה או למטה, ולכן עכשיו זה תלוי. אם הוא עשה הכל למעלה אז כל העולות קשרות, כל החטאות פסולות, אם למטה אז להפך. אם הוא עשה חצי למעלה וחצי למטה, אז כאן אומרת המשנה שזה תלוי באיזה כן מדובר. בכן הסתומה שהם לא אמרו מה זה מה ואמרו שזה יתברר אחר כך, אז נאמר שמה שהוא עשה למעלה זה העולה, ומה שהוא עשה למטה זה החטאת. לעומת זאת בשני הכינים האחרים שהם אמרו מה העולה ומה החטאת, אז כיוון שיכול להיות שהוא עשה את העולה למטה ואת החטאת למעלה, זה פסול, והם צריכות להשלים ביחד את אותם שתי כינים. זה מה שכתוב במשנה, ועכשיו שואלת הגמרא על רבי יהושע, כמו ששאלנו מקודם מהמשנה הקודמת. מילא במקרה של הקן המפורשת, כבר אמרנו מקודם שאי אפשר שעולה של לאה תהפוך לחטאת של רחל, לכן זה לא אפשרות. אבל במקרה של הקן החצי מפורשת, שהם אמרו מה עולה ומה חטאת, אבל מאוד לא קבעו מה שייך למי, אז כאן לכאורה, לפי רבי יהושע, לפחות חטאת אחת אפשר להכשיר, כי אם החטאת הייתה למטה אז היא קשרה, ואם העולה הייתה למטה אז נאמר שהעולה הופכת לחטאת עבור אחת מהנשים. זאת הקושייה השנייה על רבי יהושע, למה אתה לא אומר שהעולה הופכת לחטאת? זה הביא אותנו כמעט לשליש התחתון של עמוד ב', למילים וכי תימה. כאן הגמרא פותחת סוגריים, ובהם היא שואלת מי אמר שזה קשה על רבי יהושע, אולי באמת רבי יהושע יחלוק על הטענה הזה. והיא דוחה את האפשרות הזאת ממשנה ו' בהמשך אותו פרק, זו משנה ארוכה ומסובכת, נראה אותה עוד מעט, לא כרגע. מה שמעניין אותנו כרגע זה שבסוף אותה משנה רבי יהושע מאיר הערה לגבי אותה משנה. ומהרה הזאת משמע שכל המשניות שנאמרו בסתם במסכת קינים בעצם נאמרו על ידי רבי יהושע, וממילא לא נוכל לתרץ שזה טענה אחר אמר את משנה ד', אז ממילא שוב השאלה ממשנה ד' היא למה שם רבי יהושע לא אומר שהעולה תהפוך לחטאת ולפחות אישה אחת תרוויח עוד חטאת. זאת השאלה. עכשיו נדלג על הסוגריים ונראה אותם עוד רגע ונראה קודם את התשובה. עונה הגמרא שלוש שורות לפני המשנה בסמכת עמוד א', שמה שאמרנו שלפי רבי יהושע, עולה שעשו אותה למטה כמו חטאת, הופכת לחטאת, הוא לא התכוון שהיא ממש הופכת לחטאת, ואפשר גם לצאת בידי חובת חטאת, אלא זה רק גורם שאין בזה דין של מילה, ממילא ברור שאותה אישה לא יכולה לצאת ידי חטאת בעולה שנעשתה למטה. עכשיו לכאורה הסברה כאן של התשובה לא מובנת, כי הרי כל הדרך להעלים את המילה זה רק אם זה הופך לחטאת שהיא מותרת לכהנים באכילה, ממילא כשהיא מותרת באכילה כבר אין דין של מילה. אבל אם אתה אומר שזה לא באמת הפך לחטאת כשרה, אז לאן המילה הלכה? הרי זה דומה לסברה שאמרנו בהתחלת השיעור שהמילה פשוט הולכת. אז יש כמה הסברים, וכאן אביא את ההסבר השני של תוספות שבאמת העולה כן הופכת לחטאת כשרה לגמרי מהתורה. ולכן מהתורה אין דין של מילה, אלא שמדרבנן זה פסול, ולכן אותה אישה לא יכולה לצאת בזה ידי חובת חטאת. תראו תוספות למה בכל זאת היא יכולה להביא קורבן נוסף, הרי מהתורה היא בעצם כבר רצה ידי חובה, אז לכאורה קורבן נוסף זה להביא חולין בעזרה, אבל לזה לא נוכל להיכנס כאן. בכל אופן בזה הגענו למשנה בסמכת עמוד א', סיימנו בזה את עיקר הדיון השני על הסברה השנייה בדעת רבי יהושע שאמרנו שהעולה הופכת לחטאת. בדיון הקשנו משתי משניות במסכת קינים שאמרנו שהם לפי רבי יהושע ושאנו למה שם הוא לא אומר שהם יוצאים מדי חובת חטאת, וענינו לפי תוספות שמדרבנן לא יוצאים מדי חובה. עד כאן עיקר השיעור, מה שנשאר לנו זה אותם סוגריים שאמרנו שמביאות את המשנה הארוכה והמסובכת, פרק ג' משנה ו' במסכת קינים, ששם בסוף המשנה רבי יהושע מאיר את ההערה שהוא מאיר, ובגלל זה אנחנו שכל סתם משנה בקינים זה רבי יהושע. אז עכשיו עד סוף השיעור נלמד מה כתוב באותה משנה, לצערי לא הספקנו לעשות את זה במוצאי שבת, נשלים את זה בעזרת השם ביום ראשון, מה שכן, שמנו טבלה באתר שיכולה לעזור להבין את אותה משנה, שבוע טוב, כל טוב בינתיים.